הראשונים, המפורסם שבהם, מה עוד צור ישועתי? לשבח שכל בית ובית בפזמון עוסק במלכות אחרת, באימפריה אחרת שקמה עלינו לחלותינו. מצרים, אדום, בבל, פרץ, וכמובן גם יוון. הפזמון, הבית שעוסק ביוונים, נאמר בו בקטע הראשון, יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדלי, וטימו כל השמנים. ומי נותר בקנקנים נעשה נשת השושנים, בני בינה ימי שמונה, קבעו שיר ורננים. נאמר על היוונים שפרצו חומות מגדלי. אומרת על כך המשנה במסכת מידות בקטע השני, שבבית המקדש היה גדר, פנס, גדר, לפנים ממנו סורג גבוה יותפוחים. הגדר הזאת הייתה במקומות שונים בתוך המקדש, וכשנכנסו לשם היוונים, ו13 פרצות היו בו שפרצו מלכי יוון. הם זאת פרצו בגדר, חזרו וגדרו. כשחזרנו תיקנו את זה, אולי חפנו את כל הגדר, אבל ודאי תיקנו, וחזרו וגזרו כנגדם י"ג השתחוויות. זאת אומרת, מהרגע שחזרנו לבית המקדש עד החורבן היה יותר מ-200 שנה, וכל התקופה הזאת, כל פעם שיהודי היה עולה לבית המקדש, פעם ביום, פעם בכמה חודשים, לא משנה מתי, בכל יום, והוא היה עובר ליד מקום בגדר שפרצו אותו מלכי יוון, אף על פי שלא נשאר מזה זכר, תקלו את הכל, רק בטח היה שם איזשהו שלט קטן, כאן פרצו מלכי יוון בגדר. מיד כשעברו ליד זה, היה חובה להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים, פשוט לשכב לגמרי על הרצפה. למעלה מ-200 שנה, כל פעם שכל יהודי עלה למקדש, ואם הוא עבר ליד כמה מקומות כאלה, ליד כל מקום מיד הוא נשכב על הרצפה לגמרי. והשאלה היא, מה עומד מאחורי התקנה להשתחוות כל פעם ליד מקום שפרצו אותו מלכי יוון? מה החכמים ביקשו מאיתנו בשעה שתקנו לנו את התקנה הזאת? זוהי השאלה שבה אנחנו מבקשים הפעם לעסוק, ודרך עיון בסוגיה הזאת נקבל עומק נוסף בחג הנפלא, חג החנוכה, וכמובן נראה איך הדברים יורדים ומגיעים עד אלינו. אז כדי לברר את הסוגיה הזאת, נפתח בצורה הבאה. הפעם הראשונה שמצאנו עבודה שנעשתה במקום המקדש, בהר מרום הרים, היה על ידי אברהם ויצחק. כשאברהם ויצחק הולכים לעקדה, נאמר, בקטע הרביעי, פסוק ד', ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה, ונשובה עליכם. אז הדבר הראשון שנעשה בהר המוריה, המקום שבו יבנה המקדש, השתחוויה של אברהם ויצחק. דבר נוסף קרה באותו מקום, בהמשך, וישא אברהם את עיניו וירא, והנה איל אחר נאחז בסמך בקרניו, וילך אברהם ויקח את איל כדי לעשות קו, ויעלהו לעולה תחת בנו. זאת אומרת, השתחוויה והקרבה של הקורבן. ולכן, מאותו רגע, זה מה שנקבע שבעתיד, כשיבנה הבית, יעשו בהר הזה, בבית הזה, בית המקדש. כפי שפוסק הרמב״ם, בפרק א' בהלכות בית הבחירה בקטע החמישי, מצוות עשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו קורבנות, דבר אחד, דבר שני, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, כשנאמר, ועשו לי מקדש. מה זה חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה? משתחווים. ומניין? כי היום שאין מקדש, ואנחנו מתפללים ורוצים לחזור למה שהיה, מה אנחנו מבקשים? בקטע השישי, ואביאנו לציון ירחה ורינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. ומה נעשה שם? כדי לעשות קו, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו. שם נקריב קורבן. א', בקטע השביעי, עוד דבר נעשה שם, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך. בשלוש פעמי רגלינו. אז הנה אנחנו מתפללים שאנחנו רוצים לחזור לעבודה שהייתה במקדש. מה הייתה העבודה? הקרבת קורבנות והשתחוויה. ההשתחוויה הזאת שהייתה במקדש הייתה לה משמעות כפולה. הייתה השתחוויה שבה עודנו על החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, וביחד עם זה גם ביקשנו את מה שחסר לנו. ולכן היום שאין מקדש ואין יכולת להשתחוות במקדש, אז בתפילה שזה במקום העבודה במקדש, אנחנו מזכירים את שני סוגי ההשתחוויה. א', בקטע השמיני, מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו לעולם ועד, צור חיינו, מגן משנו, אתה הוא לדור ודור, נודה לך ונספר תהילתך, על חיינו המסורים בידיך, ועל ישמעותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו. זאת אומרת, הדגש פה על החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. תודה. ביחד עם זה, בקטע התשיעי, יש נפילת אפיים, עוד היבט להשתחוויה. משתחווים ומבקשים את מה שחסר. רחום וחנון חטאתי לפניך, השם מלא רחמים, רחם עליי וקבל את החנונה. ולכן זוהי הסיבה, כשמגיע חג סוכות וחלק מהמצווה, מקיום המצווה של וסמכתם לפני השם, זה ליטול דלת מילים. בנטילת דלת מילים אנחנו מקיימים במידה מסוימת את המצווה של וסמכתם לפני השם. אז איכן אנחנו מנענעים את הלולה ומעט מתכופפים? בהודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, תודה הקדוש ברוך הוא על כל מה שנתת, ואנה השם הושיענה, ואנחנו מבקשים עוד את מה שחסר. ולכן דבר נוסף, אנחנו יודעים שלקראת שבת הרמב"ם בפרק למד הלכות שבת מלמד אותנו את כל ההכנות לשבת, כבוד שבת ועונג שבת, איך להתכונן, מה לעשות. כל הפרטים האלה לא מופיעים באותה צורה ביום טוב. למה? כי ביום טוב אנחנו הולכים לבית של המלך, לקדוש ברוך הוא, עולים אליו הביתה, לבית המקדש. בשבת הוא בא לבקר אותנו בבית שלנו. אז אם הוא בא לבקר אותנו בבית שלנו, אז אנחנו מכינים את הבית כמו שצריך, מכינים את עצמנו כמו שצריך. אז לפני שהוא בא אלינו, מה אנחנו אומרים בקבלה, קבלת שבת, בקטע העשירי? רוממו השם אלוקינו מצד אחד, והשתחוו כדי לעשות קו לאדום רגליו. זאת אומרת, מבקשים את מה שחסר, ובסוף הקטע העשירי, רוממו השם אלוקינו והשתחוו להר קודשו. אנחנו מודים לו על כל הטוב שהוא נתן לנו, שנתן לנו את האפשרות לעלות בהר, לטפס בהר, ולהגיע לעוד ולהשיג עוד. אז הנה לנו, ההשתחוויה הזאת, שהייתה במקדש, שאיננה היום, כי אין לנו את המקדש, מלווה אותנו כל יום בתפילה, מלווה אותנו בחג הסוכות, בנענועים, ומלווה אותנו בקבלת השבת, הולכים לקבל פני המלך. אז אנחנו מכינים את עצמנו להודות על הטוב ולבקש את מה שחסר. ההשתחוויה הזאת, מגלים לנו חז"ל, היא המפתח לכל הטובות, לכל הישועות, לכל הברכות, לכל הנחמות. וכך נאמר בקטע ה-11. אמר רב יצחק, הכל בזכות השתחוויה. אברהם לא חזר מהר המוריה, אלא בזכות השתחוויה. שנאמר, ונשתחווה ונשוב עליכם. ישראל לא נגלו, אלא בזכות השתחוויה. שנאמר, ויאמן העם וישמעו, ויגדו וישתחוו. התורה לא ניתנה, אלא בזכות השתחוויה. שנאמר, וישתחווית אני רחוק. חנה לא נפקדה, אלא בזכות השתחוויה. שנאמר, וישתחוו להשם. גלויות אינן מתכנסות, אלא בזכות השתחוויה. שנאמר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, והשתחוו להשם. בית המקדש לא נבנה, אלא בזכות השתחוויה. שנאמר, רוממו השם אלוקינו, והשתחוו. אף המתים אינם חיים, אלא בזכות השתחוויה. שנאמר, בואו, נשתחווה ונכרע. זאת אומרת, כל הטובות, הישועות, של הכלל ושל היחיד, היסוד המפתח לכל, זו השתחוויה. מהי אותה השתחוויה? מעניין, כשיצחק עם אברהם הולכים לעקדה, נאמר וירא את המקום מרחוק. אומרים חז"ל בקטע ה-12, מה רע? רע ענן קשור בהר. אמר, דומה שאותו מקום שאמר לי הקדוש ברוך הוא להקריב את בני שם, זה המקום. ראה שכינה, ראה קדושה שמתגלית בענן. אמר לי יצחק, בני, רואה אתה מה שאני רואה? אמר לו, אין. אמר לשני מערב, רואים אתם מה שאני רואה? אמרו לו, לאו. אמר, רואים וחמור אינו רואה, ואתם אינכם רואים? שבו לכם פה עם החמור. זאת אומרת, מה שקרה כשאברהם הולך לעקדה, שני דברים. א', פעם ראשונה אומר אברהם, שבו פה ואני והנער נלכה עד כה. דהיינו, הבדלה בין אברהם ויצחק מצד אחד, ישמעאל ואליעזר מצד שני. אבל זה קרה בין אברהם ויצחק לישמעאל ואליעזר. עוד דבר קרה, כשאברהם ויצחק הולכים ביחד, אומר אברהם ליצחק מילה אחת, מה? ונשתחווה. מהי אותה השתחוויה? ראינו שהיא המפתח לכל הברכות, לכל הטובות. אבל מה העניינה של אותה השתחוויה? מה המהות שלה? אז יש לנו כאן דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים, שבסייעתא דשמיא הגדולה ננסה להסביר את הדברים. המשנה מלמדת אותנו במסכת אבות בקטע ה-13, הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אומר המהר"ל, הצלם אלוקים שיש בנו, אין את זה בבהמות, אין את זה בחיות, הצלם אלוקים שיש בנו מתגלה בשני דברים. א', אנחנו היחידים שהולכים בקומה זקופה. כל בעלי החיים הולכים על ארבע, וגם אם הם לא הולכים על ארבע הם מתכופפים כלפי מטה. אנחנו האדם הולכים, אנחנו הולכים בקומה זקופה. וכך כותב המהר"ל בפירוש המשנה בקטע 14, ונאמר על האדם שהוא בצלם אלוקים, דהיינו מצד שהולך האדם בזקיפה, כמו שהתבאר, וכל בעלי חיים הולכים שכוח, דהיינו מתכופפים, מפני שאין תחת האדם שהוא המלך על הכל, ובתחתונים אין עליו, אף אחד לא יכול על האדם, והאדם הולך זקוף כפי מדרגתו שיש לו, כי אין עליו בתחתונים. אז דבר אחד שמייחד אותנו לעומת כל בעלי החיים, אנחנו הולכים בקומה זקופה. דבר שני, אומר המהר"ל, זיו הפנים. הפנים שלנו בעצם מגלות את הכל. אפשר לראות על הפנים של האדם אם הוא שמח או עצוב, חולה או בריא, טוב לו, אם הוא רגוע, אם הוא דואג. הכל מתגלה בפנים, כי הפנים זה הרפלקשן, זה הביטוי של הפנימיות. זה לא דבר טכני, זה המהות שמתגלה דרך הפנים. בעלי חיים, הפנים שלהם אותו דבר בכל מצב, אין שום שינוי על הפנים. וכך כותב המהר"ל בקטע ה-15, נראה כמה שורות בפירושו לאותה משנה, רק כי כאשר יקרה לאדם דבר מה, משתנה לו כדי לעשות קו הזיב של הפנים והאור שלו. וזה הפירוש שכתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כי דבק בפנים שלו זיו וניצוץ עליון דבק בו, ודבר זה הוא צלם אלוקים. עד כאן. אז מלמד אותנו המהר"ל שני דברים מבדילים בינינו לבין בעלי החיים: הקומה הזקופה, וביחד עם זה מה? זיו הפנים, האור שיש בפנים. לכן כאשר האדם יש לו כוח אדיר לבנות וליצור וגם להרוס, הכל בידיים של האדם, ובאים לבית המקדש, ובא האדם ואומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע כל מה שיש לי, כל הכוח האדיר הזה, כשאני עומד מולך זה אפס, זה כלום. לכן כשמגיעים למקדש יש מצווה להשתחוות, וההשתחוויה היא בפישוט ידיים ורגליים לגמרי לגמרי. זאת אומרת, האדם מבטל את כל הקומה שלו לגמרי כלפי הקדוש ברוך הוא. זאת ההשתחוויה החיובית שנדרשת מאיתנו, שמזכירה לנו שבעצם מי שנותן לנו את הכוח לעשות את כל החיל ובכל דבר זה הקדוש ברוך הוא, ומידו הכל ועל ידו הכל. וכשאנחנו עובדים מולו אנחנו מבוטלים ומתבטלים לגמרי. זאת השתחוויה חיובית. אבל ישנה עוד השתחוויה שלילית, נגטיבית. מהי? פילי פלאים. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יש לו הרבה מידות, הוא רחום, הוא חנון, הוא גומל חסדים, גומל איש חסיד כמפעלו, נותן לרשע כרישתו. כשהקדוש ברוך הוא גומל חסד, כי מגיע לאדם. כשהקדוש ברוך הוא מעניש, מפעיל את מידת הדין, היא מגיעה לאדם. וזה ברור לכולם. אבל איפה הבעיה? שלפעמים רואים חסיד, צדיק, אדם יקר ורע לו. ומה שעוד יותר קשה, כשרואים הרבה פעמים אדם רשע מרושע, וטוב לו. מה זה טוב לו? אין טוב יותר ממה שטוב לו. מה זה? זוהי שאלה עתיקה. כבר משה רבינו שאל אותה. אז ההסבר, כמובן, רק בקצה הקטן, פילי פלאים. יש מצב, אדם הוא צדיק, מגיע לו הרבה חסד. אבל אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז מגיע לו גם קצת עונש. מחליט הקדוש ברוך הוא לתת קצת עונש לאותו צדיק, לאותו חסיד, פה בעולם, כדי לתת לו נצח לאחר מכן. זוהי מידת הנצח, שגם היא מיוחסת לקדוש ברוך הוא. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח. אז גילוי של מידת הנצח הזאת, בצורה מסוימת, חלקית, מתגלה בזה שהקדוש ברוך הוא בעצם נותן דין על פי חסד. הדין, העונש, הוא מכוח מידת החסד. שאדם יקבל את הקצת עונש פה, ואז מכוח זה יהיה לו אחר כך נצח. זה מצד אחד. מצד שני יש רשע מרושע. לא מגיע לו. אבל בכל זאת הוא עשה קצת דברים טובים. משהו כן מגיע לו. אז הקדוש ברוך הוא, על פי מידת הדין, נותן לו חסד. נותן לו פה את הטוב. שהכל ייגמר פה, שמחר לא יהיה לו כלום. אז כשהקדוש ברוך הוא נותן לאותו רשע בריאות וחיים טובים והצלחה מיוחדת, זה נראה נורא. כי עד כדי כך זה נראה שלפעמים רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא, מה קרה לך? איפה אתה? מה? אתה לא יכול על האדם הזה? תראה איזה רשע שהוא, כמה טוב לו, כמה הכל הולך לו. זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא מתכופף כלפי אותו אדם, מבטל את עצמו כלפי אותו אדם. כך זה נראה, רחמנא ליצלן. זוהי מידת ההוד השלילית. דהיינו, שהאדם מרגיש שכל הכוח אצלו, הכל מתחיל ונגמר איתו, אין דבר כזה הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה התחדשות של העולם, וכל הבריאה, כולל כל האלוהים, אלה שיש ואלה שחושבים שיש, הכל משועבד לאדם. הוא הכי חכם. זוהי מידת ההוד השלילית. אם כך, המיוחד אצל חכמי יוון ואצל מלכי יוון, שהם היו מאוד מאוד חכמים. קשה לנו לתאר איזה חוכמה עצומה הייתה להם. היא הגיעה לכאלה שיאים שבאמת האדם הרגיש הכל בידיים שלנו. הכל אצלנו. אין אלוהים, אין כלום, וזה גרם להרבה יהודים להתייוון, להיות מתייוונים. ונביא דוגמה לכך. המלך הראשון ממלכי יוון, אלכסנדר מוקדון. ישנה גמרא במסכת תמיד, בדף למד א' עמוד ב', למד ב' עמוד א', שהגמרא מספרת שאלכסנדר מוקדון שאל את חכמי הנגב מספר קושיות, בין היתר הוא בישאל אותם ואמר להם, אני רוצה להגיע לאפריקה בקטע ה-16. אמר להם, בינה למיזה למדינת אפריקה, אני רוצה ללכת לאפריקה. אמרו לו, איך ללכת? אני מדלק כמה שורות. הוא הגיע לשם, אזל מטה להו מחוזה דקולה נשי. הוא הגיע לאיזה עיר שכל העיר היא רק מלאה מלאה בין נשים, בלי גבר אחד. כמובן כל דברי הגמרא הם דברים סתומים ועמוקים ומשלים, אבל משהו קטן מזה לעצמנו שנוכל להבין. באי למיבד קרבה בעדיין, הוא רצה לצאת לקרב ולהרוג את כל העיר של אנשים. אמרו לו אנשים, אי קטל פלן, אם תהרוג אותנו יאמרו נשי קטל, יגידו אלכסנדר מוקדון כזה גיבור, הוא גיבור על נשים שאין להם כלי נשק, אין להם כלי מלחמה, זה לא יהיה כבוד בשבילך. וחוץ מזה, אם תנסה להרוג אותנו יכול להיות שאחד הנשים תצליח להרוג אותך. אז מה יגידו? יאמרו מלכה וקטלה יונשי, יגידו המלך הגדול הזה אישה הרגה אותו. אז אתה מבין אלכסנדר מוקדון, מה שלא תעשה לא תצא מזה טוב, זה לא יעלה את הרפריטיישן שלך, את החשיבות שלך. אמר להם בסדר, תביאו לי לחם, אני רוצה לאכול. נקרא את זה, נאמר את זה בעל פה. הביאו לו לחם כיכר זהב. הוא אמר להם, מה? פה אוכלים לחם מזהב? לא? אבל מה, נביא לך לחם מהבייקרי? יש לך בייקרי, יש לך מאפייה ליד הבית. איפה שתגר? אם אתה רוצה מאיתנו לחם, אתה בטח רוצה משהו שאין לך בבית. הנה, קח מתנה, כיכר מזהב. לקח את זה, יצא מיעיר, על השער של העיר הוא כותב, אני אלכסנדר מוקדון, לא חכם גדול ולא טיפש קטן. אנשים לימדו אותי שאני לא כזה חכם גדול, הם יותר חכמות ממני. טוב, הוא יוצא מיעיר, היה לו בתיק לחמניה עם דג מלוח, ארינג. הוא רצה לאכול את זה, אבל הדג מלוח היה מאוד מלוח, אז הוא הדביל את זה במים של הנהר להוריד את המלח. הוא מכניס את זה לפה, וואו, איזה טעם נפלא, בחיים לא כזה טעם. לוקח כוס מים מהנהר, שותה, דבר כזה הוא לא שותה. הוא אומר לחיילים שלו, תחפשו איפה הנהר הזה מתחיל, צריכים להגיע למקור. מתחילים לחפש, מתקרבים, מתברר שזה נהר היוצא מגן עדן. מגיעים לאיזשהו מקום, יש שער, אלכסנדר מוקדון דופק בשער, סגור, אתה לא יכול להיכנס. סליחה, הוא אומר, אני לא יכול להיכנס? אני אלכסנדר מוקדון, בחיים לא היה מצב שמשהו סגור בפניי, הכל פתוח, אני אלכסנדר מוקדון. יכול להיות, אמרו לו, אבל בשער הזה, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו, לא אתה. והגמרא ממשיכה. זאת אומרת, מה כתוב כאן לענייננו? אותו אלכסנדר מוקדון ששלט בעולם, הבין, הרגיש, חשב, היה בטוח, הוא גם שולט למעלה בכל העולמות, פתאום יום אחד יתברר לו שהוא לא כזה מי יודע מה, נדמה לו שהוא השליט בכל. אבל יש דברים שאומרים לו, לא, אתה לא נכנס למקום האמיתי, מי מגיע? צדיקים יבואו בו, לא אתה. אז זה הכוח האדיר שהיה להם. למי? ליוונים, לחכמי יוון. זה הם עשו כשהם באו לבית המקדש, כשהם פרצו י"ג פרצות באותו גדר שהייתה במקומות שונים בבית המקדש. וכשחזרנו ותיקנו את כל הפרצות, אז למרות שתיקנו את הגדר פיזית, אבל החוכמה היוונית הזאת נשארה בעולם, כי היוונים הביאו לעולם קלצ'ר, תרבות, שאני החזק ואני הכי חכם והכל בידיים שלי ואני בעל הבית ואני יודע הכל ואני לא דואג מכלום. זה מה שהם עשו. אז כנגד כל מקום בחומה בגדר הזאת, שהיה פרצה, כשפרצו מלכי יוון, תקנו שכל יהודי שעולה לבית המקדש, למעלה מ-200 שנה, מתי שהוא עולה, והוא עובר ליד המקום הזה, למרות שלא נשאר ממנו זכר, תקנו את הכל, רק שמו שם שלט, פה היה פרצה של חכמי יוון, מלכי יוון, מיד היה חייב להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים, להראות בדיוק את ההפך, להראות בדיוק את מה? את האמת, שמה היא? הקדוש ברוך הוא, אתה נותן לי את הכוח. להראות בדיוק שמה, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אף אחד אחר לא. ואנחנו מבינים, ככל שאנחנו יותר מתכופפים אליך, אז אתה מכופף את העמים תחתינו. זו ההשתחוויה, זאת הייתה התקנה, כי חז"ל הבינו שמה שהיוונים הכניסו לעולם זה לא דבר שעוד מעט ייעלם, זה יישאר עכשיו בעולם, והאדם ייפגש עם זה הרבה פעמים, דורות ודורות, וכדי לעמוד מול זה צריך להשתחוות, להתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. ולכן תראו כמה נפלא אומרת הגמרא ביומא בדף שמחתת על אותו אלכסנדר מוקדון בקטע ה-20, פנה ב-25 בטבת יום הר גריזים, בדיוק עוד חודש מהיום, יום הר גריזים, מה קרה? אסור להספיד ביום הזה, יום שביקשו קוטים את בית אלוקינו מאלכסנדר מוקדון להחריבו, ביקשו ונתן להם רשות, נתן להם רשות להחריב. באו והודיעו את שמעון הצדיק, שמעון הצדיק היה כהן גדול, אמרו לו אלכסנדר מוקדון נתן רשות להחריב את בית המקדש. מה עשה? לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה, ומיקירי ישראל עמו, ואבוקות של אור בידיהם, וכל הלילה הלכו, היו הולכים מצד זה, הללו הולכים מצד זה, והללו הולכים מצד זה. תשימו לב מה עשה שמעון הצדיק, הוא לבש בגדי כהונה, אסור לצאת עם בגדי כהונה מבית המקדש, הוא לבש 8 בגדים של כהן גדול ומחזיק ביד נר, לפיד, והולכים איתו יקירי ירושלים, עולים למקום שבו נמצא אלכסנדר לדבר איתו, הם הולכים מצד זה והקוטים הולכים מצד שני, עד שעלה השחר. כשעלה עמוד השחר אמר להם, מי הללו? הוא ראה אנשים הולכים עם לפידים, הוא שאל את הקוטים, מי הם? אמרו ליהודים שמרדו בך, כיוון שהגיע לאנטיפוש זרחה חמה ופגעו זה בזה, הגיעו אחד ליד השני, הקוטים ושמעון הצדיק עם מי שבא איתו. כיוון שראה מי? אלכסנדר מוקדון את שמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו לו, מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי? אמר להם, דמות דיוקנו של זה, הפנים שלו מנצחות לפניי בבית מלחמתי. כל פעם שאני יוצא למלחמה ואני רואה את הפנים שלו, אני יודע שאני מנצח. אמר להם, למה באתם? לשמעון הצדיק. אמרו, אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב? זה מה שאנחנו עושים, יתאוך עובדי כוכבים להחריבו? הגויים יתאו אותך, יגידו לך להחריב את זה? אמר להם, מי הללו? מי הם? אמרו לו, הנה אלה פה לידך, הקוטים הללו שעומדים לפניך. אמר להם, הרי הם מסורים בידיכם, מיד נקבו אותם בעקביהם, בעקב של הנעל, הרגו אותם, תלו אותם בזנבי סוסיהם, היו מגררים אותם על קוצים ועל ברקמים עד שהגיעו להר גריזים. כיוון שהגיעו להר גריזים חרשו וזרו כדר שביקשו לעשות לבית אלוקינו, ואותו היום עשו יום טוב. פלאי פלאים, אותו אלכסנדר מוקדון, המלך הגדול הזה, הראשון ממלכי יוון, עם כל הכוח שאומר, כל הדלתות פתוחות בפניי, אין מצב שמשהו סגור, אני הבעל הבית. פתאום, את מי הוא רואה? את שמעון הצדיק עם בגדי כהונה, עם ההוד האמיתי, עם הכהן שמבטל את עצמו לגמרי כלפי הקדוש ברוך הוא, זה גורם שמי שמרזיק את ההוד המזויף, אלכסנדר מוקדון, היוונים, מתבטל כולו כלפי שמעון הצדיק. זה הנס של חנוכה. ולכן תראו דבר פילי פלאים, נאמר בתוכחה את פרשת בחוקותיי, פסוק שכולם מכירים, אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם. מה זאת אומרת ארץ אויביהם? בגלות. אבל פי שהיינו בגלות, נאמר בקטע 21, לא מאסים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהם. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, הוא לא מאס בנו, הוא לא חילה אותנו, הוא קיים את הברית. אומרת הזה הגמרא במגילה, שמואל אמר לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, לא מאסתים בימי יוונים ולא גאלתים בימי נבוכדנצר לחלותם בימי אמן, להפר בריתי איתם בימי פרשיים, כי אני השם אלוקיהם בימי גוג ומגוג. זאת אומרת, לומדים את הפסוק הזה על כל המלכויות, שלמרות שהיינו בגלויות הקדוש ברוך הוא לא מאס בנו. שואל המהרש"א, מה כתוב? אף גם זאת בהיותם איפה? בארץ אויביהם. זאת אומרת, שהיינו בגלות, אז הקדוש ברוך הוא לא מאס בנו. איפה היינו בגלות? בפרש, בבבל, במדי. אבל בזמן היוונים לא היינו בגלות. היוונים באו עלינו איפה? בארץ ישראל. הם באו עלינו בארץ ישראל. אז איך דורשים את הפסוק הזה גם על מלכות יוון? הרי לא היינו בארץ אויביהם. אומר לנו המהרש"א בקטע 22 בשורה האחרונה, הוא שואל, אף על גב בבאה יקרא בארץ אויביהם כתיב? והרי עם היוונים לא היינו בארץ אויבינו. שימו לב לתשובה, ויש לומר, כיוון שהיה אז ממשלת יוונים עליהם, גם בארץ ישראל בארץ אויביהם מקרה. אפשר להיות בארץ ישראל וזה יקרה בהיותם בארץ אויביהם, שהאויבים שולטים עלינו. מתי? כשהאדם מרגיש, אני חכם ואני גיבור ויש לי את הכל ואף אחד לא יכול עלינו ואין לנו ממה לחשוש, אנחנו מספיק יודעים מה לעשות ואיך לפעול. כשזה קורה, רחמנא ליצלן, אז הקדוש ברוך הוא הופך את ארץ ישראל להיות ארץ אויביהם, אומר המהרש"א. אז האויבים שולטים בנו כדי לעורר אותנו לדבר אחד, שנרגיש, נבין ונאמין, כי לך תכרע כל ברך, לך תשבע כל לשון. שנבין, אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, מתבטלים רק לקדוש ברוך הוא. מולו אין לנו לא כוח ולא טכנולוגיה ולא כלום, הוא עושה את הכל. כשזה מצורף לכל דבר, ההתבטלות הזאת היא, אז הקדוש ברוך הוא מבטל את כל העמים כלפינו. לכן תראו כמה נפלא בקטע ה-17 בגמרא בברכות, תניא משמי דרבי עקיבא, לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף, והגבורה זו מכת בכורות, והתפארת זו מתן תורה, והנצח זו ירושלים, וההוד זה בית המקדש. וכמה מעניין כבר אמרו דורשי רשומות, והנצח זו ירושלים בגימטריה תפשין סמכת. אז אם אנחנו באמת רוצים את ירושלים, מה נדרש מאיתנו כשמעון הצדיק? ללבוש בגדי כהונה ולהחזיק ביד את הנר. מה זאת אומרת ללבוש בגדי כהונה? בגדי כהונה בעצם מבטאים, מסמלים את ההתבטלות שלנו לקדוש ברוך הוא. לדעת שהוא הבעל הבית האמיתי, ולהרגיש את זה בכל פעולה שעושים, וממנו ובידו הכל. עם הנר, זה הנר של חנוכה. זה הנר שמדליקים אותו סמוך לפתח, קצת יותר משלושה תפוחים מעל הפתח, שיהיה מספיק למטה אבל שלא ילך לאיבוד, ופחות מ10 תפוחים. כי נר לרגלי דבריך, נר אמרנו הרבה פעמים בשם הגרא. הגרא כותב, נר בנוי הרי משלושה חלקים, הכלי זה הנר, הפתילה והשמן. נר, פתילה, שמן, ראשי תיבות נפש. אז אם הנפש היא באמת מתבטלת כלפי הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מבטל את כולם כלפינו. זה הבחינה. וזה מה שהגמרא אומרת בתענית בקטע ה-19. אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה. שואלת הגמרא, הוא מעיקה ירושלים למעלה? יש דבר כזה? אם כן, בכתיב ירושלים הבנויה כעיר שחובה לירדיו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק בירושלים של מטה? דבר אחד, עד כמה באמת אנחנו מבינים שהכל בא ממנו, עד כמה באמת אנחנו מראים כמה אותם בגדי כהונה שיראו את ההתבטלות לקדוש ברוך הוא, זה המפתח לכל, אין עוד מלבדו. כשיש את ההרגשה הזאת של אין עוד מלבדו, אז בעצם אנחנו נמצאים במצב של ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, ואז מה? חיים כולכם היום. זה חנוכה. אחד ההיבטים של חנוכה חשובים מאוד, דרך הנרות הקטנים האלו שאיתם אנחנו עוברים מדור לדור, וכשרואים את הנר הקטן הזה ברחוב, רואים מקום שנעשה בו נס לישראל, ומי שלא הדליק ולא יכול להדליק מברך שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. כי זה הנר, זה הנחל, לפי האריז"ל הברכה היא להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות נחל, ונחל זה נפשנו חיכתה להשם, מחכים רק לו, ואז זוכים ונוצר חסד לאלפים, גם ראשי תיבות נחל. זה ההשתחוויה שהייתה אז במקדש. 13 השתחוויות כמניין אחד, כמניין אהבה גמורה לבורא עולם. אם היום נעשה את זה ביום יום שלנו, ולכן חנוכה זה החג היחיד שאפילו לא היה הווה אמינה לעשות אותו יום טוב. פורים חשבו בשתי השמחה ויום טוב, בסוף הורידו יום טוב. זה החג הרגיל שכל אחד הולך לעבודה כרגיל. פורים כתוב שאדם לא יעבוד בפורים אם זה לא דבר העבד, כי מי שעובד בפורים לא רואה סימן ברכה. חנוכה זה לא כתוב, חנוכה קמים בבוקר כמו כל יום, יש תהלל, יש הלניסים, אבל הולכים לעבודה. זה כל העבודה, שמכוח העבודה שאדם עובד ומצליח הוא זוכר כל הזמן, אבל הבית זה הקדוש ברוך הוא, הוא נותן את הכוח לעשות את החיים. הכל בא רק ממנו. כשיש את ההתבטלות הזאת, את ההשתחוויה הזאת, אז מכוח זה הקדוש ברוך הוא מקופץ את כל העמים תחתינו, ומכוח זה נזכה שארץ ישראל לא תהיה ארץ אויביהם, לא תהיה ארץ שהאויבים בה. אנחנו מובטחים, לא מאספים ולא גאלתיים לכלותם להפר בריתי איתם בכל מצב, בכל מקום, אבל בידינו לקצר את התהליך הזה. אם כך, נתבונן בנרות ונראה באמת דרך האור שלהם כמה הדבר הזה חשוב לנו ביום יום, כמה אנחנו צריכים לחזק את עצמנו שבאמת באמת מעלה ועד תף הכל בידיו של הקדוש ברוך הוא, הכל ממנו. אז דרך הנר הקטן הזה שיעיר לנו את היסוד הזה, נזכה עוד בזו השנה לאור חדש על ציון העיר, לאור האורות, ונזכה כולנו ממהרה לאור. חנוכה שמח.